סוכה, דף י' ב', מתחילים בעזרת השם, דף י' א' עמוד ב', 9 שורות מלמטה, במילים זה הכלל. ההנאה המיוחדת, פעם ראשונה, לעלות על מטוס. זה חוויה שלא חוזרת על עצמה. אין כמו הפעם הראשונה. תופסים מקום, אלה שיש להם מזל טוב, סייעתא דשמיא, תופסים מקום ליד החלון, ממתינים להמראה, כשהמטוס נוסע ואז הוא מתחיל להמריא, לראות איך שלאט לאט המטוס עולה, מעלה, מעלה, עוד ועוד, לראות פתאום את כל הנמל תעופה מלמעלה, לאט לאט רואים מרחבים גדולים, כבישים, ערים שלמות, אם זה בארץ ישראל, כשממריאים מארץ ישראל, פתאום מתחילים לראות את הים, ורואים את כל אורך החוף, ממש רואים את הבתים קטנים, ולאט לאט עוד ממריאים, ועוד ועוד, עד שמגיעים מעל העננים, עולים מעל העננים, ואז יש רגע מסוים, כשחוצים את העננים, שהחלון כולו לבן, לא רואים כלום, נכנסים בתוך הענן, ואז עולים מעל הענן, ומאז עד הנחיתה, מה רואים כל הזמן בחלונות של המטוס? שום דבר מעניין, שום דבר מעניין. רואים מלמטה את העננים. אתה נמצא מעל העננים, ואתה רואה מתחת למטוס את העננים. אלא אם כן, לפעמים יש בקיץ שאין כל כך עננים, אז אתה יכול לראות את הים, אולי אפילו עוניות, אבל באופן רגיל, רוב הטיסה היא די משעממת, כמו שזה נקרא. אבל אחד שטס למשל מעל הרי האברסט, אחד טס בשוויץ מעל הרי האלפים. אז זה מעניין. אתה רואה את ההר, את ההרים הגבוהים, איך שהם מזדקרים מעל העננים. אתה רואה אותם מעל העננים. זה נפלאות הבריאה. יש ההרים הגבוהים בעולם, פשוט אתה יכול לעלות על גבי ההר, אתה עולה ועולה ועולה, עד שאתה נוגע בעננים עצמם, ואתה עובר את העננים, אתה יכול לעלות על גבי ההר ולהגיע מעל העננים, כשאתה בעצמך נמצא על ההר, בלי מטוס. נשאלה השאלה בבית המדרש, משפחה, לכבוד חג הסוכות, יצאו לאלפים, להרי האלפים, ממצאים שם בגובה ההר, רוצים להקים סוכה. הם נמצאים בדיוק בגובה איפה שהעננים. הם יכולים לגעת בעננים. מקימים שם דפנות ורוצים שהעננים עצמם ישמשו להם כסחך. יש דבר כזה? לא שמים סחך. העננים הם יהיו הסחך. זה אפשרי? במשנה למדנו מה הכללים, עם איזה חומר אפשר לסכך את הסוכה. ואין הרבה כללים, שתי כללים סך הכל. זה הכלל. כל דבר שמקבל טומאה, למשל כלי, אוכל, אם נוגע בדבר טמא הוא מטמא אותו, אם הכלי מקבל טומאה, אין מסככים בו. זה כלל ראשון. כלל שני, ואין גידולו מן הארץ. אור של בהמה למשל, אין גידולו מן הארץ, אי אפשר לסכך בו. אבנים, אי אפשר לסכך בהם, צריכים דווקא דברים שצמחו גדלו בארץ. ובשביל שיהיה מותר לסכך, צריך שזה יהיה דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ. מאיפה הגיעו הכללים האלה? מן הנמילי. אמר יש לקיש, אמר קרא, תורה כותבת, ועד, הכוונה לענן, מאיפה העננים מגיעים? יעלה מן הארץ. העננים מגיעים מהארץ, מהקרקע. והנה, למה עושים סוכות בחג הסוכות? לפי דעתו של רבי אליעזר, כי כשעם ישראל יצאו ממצרים להגיע לארץ ישראל, בדרך במדבר, הקדוש ברוך הוא הקיף אותם מסביב ומלמעלה ומלמטה בענני הכבוד. לזכר זה אנחנו מקימים סוכה. הסכך צריך להיות מחומר כזה שדומה לענני הכבוד. העננים, אומרת התורה, עד הענן יעלה מן הארץ. מה עד? דבר שאינו מקבל טומאה. הוא לא כלי, הוא לא אוכל, הוא לא אדם, הוא לא משקה. רק אלה מקבלים טומאה. אבל העננים לא מקבלים טומאה. אם ייגע בהם דבר טמא, לא נטמאים. וכן, הענן גידולו מן הארץ. כמו שהפסוק אומר, ועד יעלה מן הארץ. אף סוכה צריכה להיות דבר שאין מקבל טומאה וגידולו מן הארץ. שואלת הגמרא, הניחא לפי דעתו של רבי אליעזר. מאן דאמר שהסוכות שעם ישראל ישבו במדבר, שלזכר זה אנחנו, יש לנו מצווה לשבת בסוכה וחג הסוכות, ענני כבוד היו. אז לומדים מהעננים לסוכה. אלא למאן דאמר לפי דעתו של רבי עקיבא, שמיד נראה שלפי דעתו סוכות ממש עשו להם. כל פעם במדבר כשהיו חונים ונחים מהדרך, היו מקימים לעצמם סוכה כדי שלא יפריע להם השמש הזורחת. והמצווה של סוכה זה זכר לאותם סוכות שהם עשו במדבר. אז מה היקה למימר? מי איפה אתה יודע שהם שיחחו את הסוכות שלהם בדבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ? אולי הם שיחחו את הסוכות שלהם במדבר באורות או בדברים כאלה, בבגדים, בכלים, שהם כן מקבלים טומאה והם לא גודלים בארץ. דתניא, איפה מצאנו שיש את שתי הדעות לזכר מה אנחנו יושבים בסוכה בחג הסוכות? התורה אומרת, הטעם למה צריך לשבת בסוכה, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. באיזה סוכות? לפי דעתו של רבי אליעזר, ענני כבוד היו, דברי רבי אליעזר, שהקדוש ברוך הוא הקיף אותנו כשיצאנו ממצרים בענני כבוד. לזכר זה, אנחנו בונים סוכה. לעומת זאת, רבי עקיבא אומר, סוכות ממש עשו להם. בזמן שחנו, היו בונים לעצמם סוכה, כדי לא... לא לסבול מהשמש. אז הניחא לרבי אליעזר, שלפי דעתו הסיבה שאנחנו יושבים בסוכה זה זכר לענני הכבוד, מובן שהסכך צריך להיות כמו עננים. אלא לרבי עקיבא, מה היקה למימה? מאיפה נדע שהסכך צריך להיות מדבר שאינו מקבל טומאה ושהוא צומח בארץ? אחד מגאוני הדורות היה רבי יחזקאל הלוי סגל לנדו, דרך הצדיק לברכה, מפורסם על שם ספרו הנודע ביהודה. יש לו ספר, דורש לציון. בדרוש י' ג' הוא כותב את המילים הבאות. נמצא שעיקר הכשר סוכה. לפי מה קובעים את הכללים, את התנאים, איזה סכך כשר לסוכה ואיזה סכך לא כשר לסוכה? שיהיה דומה לעננים. זה מה שיצא לנו עכשיו. כמו שהעננים אינם מקבלים טומאה, ככה הסכך צריך להיות שאינו מקבל טומאה. כמו שהעננים גידולה מן הארץ ועד יעלה מן הארץ, ככה צריך שהסכך יהיה גידולו מן הארץ. וקל וחומר, כותב הנודע ביהודה, העננים עצמם, לסכך בעננים עצמם, שקשרים לסכך, לפי דעתו של הנודע ביהודה, אפשר להקים סוכה כשהסכך זה עננים. חידוש. להלכה למעשה כל אחד יתייעץ עם מורו ורבו, אבל יש דעה כזאת. אפשר לשכך, לפי דעתו של הנודע ביהודה, בעננים. מה שבטוח שאלה שיושבים בסוכה כזאת ירגישו בעננים. הוא מוסיף פה עוד דבר. אם העננים קשרים לדפנות, קשרים לסכך, מכל שכן שהם קשרים לדפנות. זאת אומרת, שאפשר אלה שנמצאים על הרי האלפים, או הרי האברסט, והם נמצאים בתוך העננים, והם מוצאים לעצמם חלל בתוך העננים, של 7 טפחים רוחב, על 7 טפחים אורך, בגובה 10 טפחים, שזה מקום של סוכה, יוצא אם כן שהעננים הם כמו דפנות בשבילהם, וגם כמו סכך, אולי הם יוצאים בזה ידי חובת סוכה. זה חידוש שמימי, חידוש עולמי. לומר שאפשר לשבת בסוכה שעשויה כולם מעננים. בכל אופן, אבל כל זה רק לפי דעתו של רבי אליעזר. צריך לדעת שהוא סובר שהסיבה שאנחנו יושבים בסוכות זה זכר לענני הכבוד שהקיף אותנו ביציאת מצרים. אבל לפי דעתו של רבי עקיבא, שהוא סובר שאנחנו יושבים בסוכה לזכר הסוכות שהקדוש ברוך הוא הושיב אותנו שהיו סוכות ממש, מניין לנו את התנאים שצריך להיות דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ. מנסה הגמרא לתרץ, כי עת הרב דימי אמר בשם רבי יוחנן, לומדים את זה מהפסוק שאמר קרא, חג הסוכות תעשה לך, חגיגה, זה סוג של קורבן. מקיש מצוות סוכה לקורבן חגיגה. מה קורבן חגיגה? זה הרי בהמה. בהמה, דבר שאינו מקבל טומאה. אדם מקבל טומאה אם נוגע בו דבר טמא. או בכל מיני צורות הוא יכול להתאמה. כלים יכולים לקבל טומאה, אוכל יכול לקבל טומאה, משקיע יכול לקבל טומאה, אבל בהמה כל זמן שהיא בחיים, אין סיכוי שהיא תתאמה. בשום צורה שהיא. וכן, גידולו מן הארץ, פילי פלאים. הגמרא כאן מגדירה בהמה שהיא גידולו מן הארץ. למה? כי ממה הבהמה ניזונת? מדברים שצומחים בארץ. אז איך היא גודלת? היא גודלת מכל מיני דברים שצומחים. אז היא נקראת גידולו מן הארץ לעניינים מסוימים. אף סוכה, אתה הייתי הקשרה, דווקא אם משחחים בדבר שאינו מקבל טומאה, וכן שגידולו מן הארץ. דוחה הגמרא, אם אתה לומד את הכללים, את התנאים של הסכך, מקורבן חגיגה, שהיא בהימה, אז אם כן, אולי נסכך בבהימות. אם החגיגה בעלי חיים, אף סוכנה מבעלי חיים, ברור שאתה לא יכול לסכך בבעלי חיים. זה לא דרך. אז כמו שאתה אומר, שלא לומדים מבהימה, שאפשר, מקורבן חגיגה שאפשר לסכך בבעלי חיים, ככה גם לא תלמד מקורבן חגיגה שהסכך צריך להיות דווקא דבר שלא מקבל טומאה ולגידולו מן הארץ. יש אחרים אומרים, אם החגיגה בעלי חיים הכוונה, אולי תגיד שכמו שקורבן חגיגה זה דווקא בעלי חיים, אז אולי חייבים לסכך דווקא בבעלי חיים. אבל ברור שאין דרך לסכך בבעלי חיים. אז ודאי שלא לומדים מקורבן חגיגה את הכללים ואת התנאים, מה נחשב סכך כשר, אלא מביאה הגמרא מקור חדש. כי עת הרבין אמר בשם רבי יוחנן, אמר קרא, חג הסוכות, כך כתוב בתורה, תעשה לך שבעת ימים, ואז כתוב, ממה, איזה חומר עושים את הסכך? באוספך מגורנך או מעקבך. האמת, הפירוש הפשוט של הפסוק, הוא בא להגיד בסך הכל מתי זה, חג הסוכות. באותו תאריך שאתה אוסף את הגורן ואת היקב מהשדה, לכן גם סוכות נקרא חג האסיף. אבל יש פה עוד משמעות בפסוק הזה. חג סוכות תעשה לך שבעת ימים בזמן של אוספך, ממה אתה עושה את הסוכות? מגורנך ומעקבך. גורן זה תבואה, יקב זה ענבים, יין. דורשים חכמים, אל תעשה את הסוכה מתבואה. או מיין, אלא בפסולת גורן ובפסולת יקב הכתוב מדבר. כל מיני קשים, זמורות, שנשארים מהגורן, נשארים מהיקב, מהם תעשה סוכה ומהדומה להם. דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ. שואלת הגמרא, מי אמר שזה מהפסולת? לא כתוב מפסולת גורנך ומפסולת יקבך. כתוב מגורנך ומעקבך, מן הגורן, מן היקב. אולי, ואי, מהגורן עצמו, קח את החיטים עם הגרגירים של החיטים, שעורים עם הגרגירים של השעורים, מהגורן עצמו, יקבך, קח את היין עצמו, ענבים, אשכולות של ענבים. אמר רבי זרע זו, אשכולות של ענבים עוד הייתי יכול לקבל, אבל יקב? יקב כתיב כאן, אתה יודע מה זה יקב? זה יין. מה, אתה תשפוך, תזלף יין בתור שכך, זה נשפך ללמטה, אין דבר כזה להעמיד יין. כסכך, אי אפשר לסכך בו. שואלת הגמרא, למה לא? למה לא? אתה לא יכול לסכך ביין? אמר לו, לא, תנסה איך. ומתקיף לרבי ירמיה, אני אגיד לך איך. יש מקום שנקרא סניר. יש שם אומנים שלוקחים יין, עושים אותו מוצק, קרוש, ואימא, אולי זה מה שהתורה התכוונה, שתסכך ביין קרוש כזה, תעשה הזמנה רצינית, מסניר, ומשם תביא יין, יין קרוש. ואימא, אולי נאמר שצריך לסכך ביין קרוש, הבא מסניר, שהוא דומה לעיגולי דבלה, אולי לא מדברים פה בפסולת יקב, אולי מדברים ביקב עצמו. וואי, אנחנו לא מבינים מה זה. אמר רבי זרע, אתה יודע, כבר דורות על גבי דורות, כבר הרבה זמן, המילתא בידן. תמיד שאלו אותנו בבית המדרש, תגיד, סוכה מסככים דווקא בדבר שלא מקבל טומאה, דווקא בדבר שגודל בארץ, גודל כאילו מהקרקע? מאיפה אתה יודע את זה? אז תמיד ידענו שיש את הטעם לפי דעתו של רבי אליעזר, שענני כבוד היו הזכר לענני הכבוד, עושים סוכות, ואז זה צריך להיות כמו עננים, שזה דבר שלא מקבל טומאה וגידולו מנארץ. אבל לפי דעתו של רבי עקיבא, תמיד ידענו שהפסוק אומר, בוספך מגורנך או מעקבך. לא יכול להיות שזה הכוונה הגורן או היקב עצמם, כי אי אפשר לסכך ביקב. הכוונה פסולת גורן ויקב, זה מה שתמיד למדנו. אתה לא יודע מה עשית לנו עכשיו. אתה רבי ירמיה, אתה עם ההתקפה שלך רבי ירמיה עכשיו שהוא הגיע, שדה בנרגה. זה רק גרזן על הלימוד הזה, פשוט ניפץ לנו אותו לרסיסים. אין לנו כרגע לימוד, מניין ששכח צריך להיות דבר שאינו מקבל תומה וגידו לו מן הארץ. כתוב בו הספחה מגורנך או מעקבך, אולי צריך מהגורן עצמו, מהיקב עצמו, מי מה שמדברים פה בפסולת גורן ויקב. תרץ את הגמרא, רב אשי אמר, לא כתוב בו הספחה גורנך ועקבך, נכון? מה כתוב? מגורנך! מה שאתה אוסף ונותן מהגורן, לא את הגורן עצמו, את הפסולת של הגורן. מעקבך! מהפסולת שלוקחים מהיקב, ולא יקב עצמו, לא היין. בסדר. רבה שהביא לנו באמת את הלימוד החדש, המילה, האות מם, מי גורנך, מי יקבך, פסולת גורן ויקב, וכל מה שדומה להם, דבר שגידולו מן הארץ, ואינו מקבל טומאה. זה לימוד אחד. רב חסדא אמר, יש לי עוד לימוד. אתה שואל אותי מאיפה אני יודע את שני התנאים, שזה צריך להיות דבר שגידולו מן הארץ ואינו מקבל טומאה בשביל שזה יהיה קשר לסכך? מבחיס דאמר מאחה, נביא נחמיה, אומר. תקופת חג הסוכות ראשי העדה אמרו לעם, תקרב החג, כן? צאו ההר ואביאו, הנה תרשמו, עלי זית ועלי עץ שמן ועלי הדס, הדס, תזכרו שיש הדס, ועלי תמרים ועלי עץ אבות. מה זה עץ אבות? זה הדס. לעשות סוכות. בכל אופן רואים פה שבשביל לעשות סוכות היו צריכים את הדברים האלה. זה הכל רשימה של כל מיני ענפים וצמחים, דברים שאינם מקבלים טומאה וגדולה מן הארץ. אז תורה כבר מאיזה דברים משחכים. סתם הערה, היינו הדס, היינו עץ אבות. למה צריך להביא ברשימה גם הדס וגם עץ אבות? זה הרי אותו דבר. מה זה ענף עץ אבות? בדף למד ג' הגמרא דורשת שזה ענף, ענף שהעלים שלו אבותים וקשורים, כמו אבותות ושרשראות, שהדס, התכונה שלו, ששלושה עלים יוצאים מאותה נקודה, אותו גובה בענף. זה ככה אבות, משולש. אז למה צריך לכתוב גם הדס וגם עץ אבות? אמר רב חסדא, יש שני סוגים של הדס. מה שכתוב הדס, הכוונה להדס שוטה. מה זה הדס שוטה? הדס רגיל, חכם אולי, יוצאים לו באמת שלושה עלים מאותו גובה בענף, על משולש. זאת אומרת, יש את הענף, ומנקודה מסוימת יוצאים מכל השלושה הכיוונים, יוצאים עלים. מתי הנקודה הם יוצאים? אז עולים עוד קצת, עוד פעם יוצאים שלושה עלים. ככה זה משולש בדיוק. אבל אם זה הדס שאין שלושה עלים בכל נקודה בענף, לא יוצאים שלושה בפעם אחת, זה נקרא הדס שוטה. הוא לא קשר לארבעת המינים בחג הסוכות, שלוקחים לולב, הדס, ערבות, אתרוג, אלא בשביל מה משתמשים עם הדס הזה, הדס שוטה? בשביל לסכך בו. זה לסוכה. ומה שכתוב עץ אבות, זה הדס משולש, שיוצאים שלושה עלים באותה נקודה בענף, שזה יביאו ללולב. מה שכתוב לעשות סוכות זה בשביל לעשות חג, כמו שאומרים, וגם בשביל הארבעת מינים וגם בשביל הסוכה. אומרת המשנה, גם ענפים כאלה שהם עומדים בתנאים, הם רואים שסקחו בהם, הם לא מקבלים טומאה, הם צומחים, הם גדלים מן הארץ, אבל אם זה חבילות, חבילי קש או וחבילי עצים או וחבילי זרדים, שהקש, העצים או הזרדים קשרים לשחך בהם, אבל לא בתור חבילות אגודות. אל תעשה אגודה של עצים, אגודה של קש, וככה תשים את זה על הגג של הסוכה. אין מסכחים בהם. וכולם שיתירן קשרות. אם אתה פתחת את הקשר ופיזרת את הסכך, או שלא פיזרת וליתרת את הקשר, ועכשיו זה לא אגודה קשורה, אז זה קשר. אבל כל מן שזה אגודה סגורה, אסור לסכך בסכך כזה. עכשיו, כל סכך כזה שהוא לא קשר לסכך, מקבל טומאה, אין גדולו מן הארץ, אגודות, וכולם קשרות לדפנות של הסוכה. כי סוכה זה על שם הסכך. הסכך צריך לעמוד בכל התנאים שהזכרנו, אבל את הדפנות אפשר לעשות גם מדברים שאינם קשורים לסיכוך. מה הטעם באמת שאסור לסכך בחבילות של עצים? אם העצים בנפרד לא אגודים, זה בסדר. ברגע שעשית מהם חבילות, זהו, אי אפשר לסכך בהם. למה? מספר רבי יעקב, אמר רבי יעקב, שמעית מיני דרבי יוחנן, שמעתי מרבי יוחנן את הטעם של המשנה הזאת, ולא רק את הטעם של המשנה הזאת, אלא שמעתי ממנו שתי טעמים, תרתי. חדה, טעם אחד על הדין של המשנה שלנו, שאסור לסכך בחבילות של עצים, והידך, טעם שני ששמעתי ממנו, זה מה הסיבה, מה שהמשנה אומרת בהמשך, דף תתוו, שאם יש ערימה, גדיש, של עומרים, ערימה שלמה של תבועה, ואחד בא ומוציא עומרים שלמטה, מתחת לערימה, ועושה מין מערה כזאת, מערה, בגודל של סוכה כשרה, אורך 7 טפחים, רוחב 7 טפחים, גובה 10 טפחים, בפנים יש את המימדים של סוכה כשרה. אבל מה? הוא לא סיכך מלמעלה סכך, אלא הוא חפר את הפנים של הסוכה, ומעצמם נהיו דפנות וסכך. כי פשוט, הוא פשוט חפר פנימה, והדפנות והסכך נהיו מעצמם. אז על זה המשנה בהמשך אומרת, החוטט בגדיש לעשות לו סוכה, אינה סוכה. מה הטעם של המשנה הזאת גם כן? רבי יוחנן הביא שני טעמים, גם על הדין שחבילות אין מסכחים בהם, וגם על החוטט בגדיש אינה סוכה. עכשיו, מה קרה, אומר רבי יעקב? אני שמעתי את הטעם הזה ואת הטעם הזה, אני כבר לא זוכר איזה טעם נאמר על איזה משנה. אני אגיד לכם מה שני הטעמים שהוא אמר, וננסה לשבץ כל טעם להלכה שלו. חדה, טעם אחד, זה מדי רבנן רק, כל האיסור הזה. משום גזירת אוצר. רבנן פסלו את הסוכה הזאת, כדי שבאדם לא ילך לישון במחסן, ויאמר, תשמע, מה הבעיה? אני יושב בסוכה כשרה. ויאמרו לו, למה זה סוכה כשרה? אז הוא יאמר, אתה לא רואה פה למעלה סכך? המחסן שלי הוא עשוי מסכך. יש לי פה חבילות של עצים, שאני שם אותם במחסן. מהחבילות עצמם עשיתי לעצמי מחסן. אני יושב מתחת לעצים האלה, חבילות עצים או מתחת לגדיש, לא משנה. מתחת לערימה של הגדיש, פה זה המחסן שלי, אני יושן במחסן. אמרו לו, כן, אבל אתה לא עשית את המחסן הזה לשם צל. אפילו לפי בית הלל שלא חייבים לעשות סוכה לשם סוכה, אבל בכל אופן זה צריך להיות סיכוך לשם צל. אתה לא עשית את זה לשם צל, איך אתה רוצה לשבת בסוכה כזאת? כדי שאדם לא ילך וישב בסוכה כזאת, שזו סוכה פסולה, תקנו חכמים שגם במקרה שהוא כן סיכך לשם צל, אבל הוא סיכך או בצורה כזאת שהוא שם חבילות של עצים לשם צל, אבל חבילות של עצים בדרך כלל עושים בשביל מחסן, לא לשם צל, אז כדי שלא יבואו להתיר לשבת במחסן, אז אסרו אפילו כשהוא שם חבילות של עצים לשם צל. אפשר להגיד שזה הטעם הזה נאמר על החבילות של עצים, אפשר גם להגיד שהטעם הזה נאמר גזירת תוצר גם על החוטט בגדיש. מה הסיבה שחכמים אמרו שהחוטט בגדיש לעשות לו סוכה אינה סוכה? כי חוששים שהבן אדם יבוא וישב בתוך מערה כזאת שהוא חפר לעצמו לפני סוכות, ילך לישון שם, ואמרו לו, מה אתה יושן פה? זה לא סוכה כשרה. ויגיד להם, מה הבעיה? יש פה סכך מלמעלה. יגידו לו, כן, אבל את הגדיש הזה, אתה הרי לא עשית את הערימה לשם צל. זה אומר, כן, לא עשיתי את הערימה לשם צל, אבל הנה, אני עכשיו הולך להרים את הסכך הזה פה מלמעלה של הערימה, של הגדיש, ואני עכשיו אשים את זה לשם צל. אז יגידו לו, לא, זה לא מספיק. כדי שבן אדם לא יבוא לישון, במחסן כזה, אם יתירו לבן אדם לישון מתחת לגדיש כזה, בתוך מקום כזה, בתוך מערה כזאת שהוא חפר בתוך הגדיש, חטט בגדיש, הוא יבוא לישון גם כשהוא חטט בגדיש, בלי להרים את הסכך מלמעלה, כשהתבועה מלמעלה לא נעשתה לשם צל, וזה אסור מהתורה. אז בשביל שבן אדם לא יבוא לאיסור מהתורה, אסרו לו להיכנס לתוך כזה סוכה, גם אם הוא כן הלך ונהנה את הסכך מלמעלה. אז אם כן, את הטעם של גזרת אוצר אפשר להגיד גם לגבי חבילות וגם לגבי חוטט בגדיש. זה טעם אחד. וחדה, טעם שני אמר רבי יוחנן, שהסיבה שזה פסול זה מהתורה. משום תעשה ולא מן העשוי. הסוכה הזאת היא כבר עשויה. לא עשית פה שום שכח. לכן הסוכה תהיה פסולה. גם הטעם הזה יכול להאמר, אין לעניין חבילות. שמת חבילות, לא שמת אותם לשם שכח. עכשיו אתה אומר, תשמע, חג הסוכות עכשיו, בוא נשב בסוכה, נאמר שהחבילות האלה יהיו לשם שכח. לא. אתה צריך לסכך סוכה, לשם שכח, לשם צל. לא להיכנס לתוך הסוכה ולהגיד, טוב, עכשיו אני מחליט שהחבילות ששמתי בהתחלה לשם, לאחסן אותם, עכשיו אני מעוניין שהם יהיו לשם צל. זה נקרא שבעצם הסוכה נעשתה מעצמה. אתה צריך לעשות את הסוכה, תעשה ולא מן העשוי. אפשר את אותו טעם להגיד גם לגבי החוטט בגדיש. אתה חופר בגדיש, עשית מערה כזאת שיש בה את הגודל של סוכה כשרה, לא שמת סכך, אלא ברגע שסיימת לפנות את העומרים מלמטה, אז הסכך מעצמו כבר כרגע נמצא, יש לך סכך מלמעלה, לא באת והנחת סכך. אז לכן זה תעשה ולא מן העשוי, זה עשוי מעצמו, לכן זה פסול. זאת אומרת, כל אחד מהטעמים אפשר להביא אותו גם על החבילות וגם על החוטט בגדיש. לכן אומר רבי יעקב, ולא ידע נהי מיני הוא משום אוצר, והי מיני הוא משום תעשה ולא מן העשוי, אני לא יודע איזה טעם נאמר על איזה הלכה. אמר רבי ירמיה, בוא לבד נתבונן. איזה טעם נאמרה על איזה משנה. נחזה ענן. ואמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם אותו רבי יוחנן. מפני מה חכמים אמרו במשנה שלנו, חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדים, למה משנה אומרת שאין מסכחים בהם? כי פעמים שאדם בא מן השדה בערב וחבילתו על כתפו מונחת ומעלה את החבילה ומניחה על גבי סוכתו, שהסוכה הזאת כל השנה היא בשביל הבהמות שלו, והוא שם את החבילות של התבועה על הסוכה הזאת כדי להיבשה, כדי להיבש את החבילה הזאת מהלחות. הוא לא שם את זה בשביל צל. כשמתקרב חג הסוכות, ונמלח עליה לסיכוך, עכשיו הוא מחליט שהוא רוצה שזה יהיה לשם שכח. תורה אמרה תעשה ולא מן העשוי. אז הסוכה הזאת תהיה פסולה מהתורה. אם כשאדם שם את החבילות, הוא שם אותם שלא לשם סוכה. ואחרי זה הוא נמלח עליה לשם סוכה. זה יהיה פסול מהתורה. כי זה עשוי, זה לא, הוא לא עשה סוכה פה. לא עשה סוכה, כשהוא שם את החבילות האלה, הוא לא שם אותם לשם שכח. זה שעכשיו אתה אומר, לא, אני צריך סוכה, טוב, אז שזה יהיה לשם שכח. אז אתה צריך לשים את זה לשם שכח, זה לא עובד ככה, עכשיו אתה מחליט שזה יהיה לשם שכח. כששמת את זה, אתה צריך לשים את זה לשם שכח. לכן זה פסול מהתורה מקרה כזה. בגלל שזה פסול מהתורה, חכמים תקנו, משום גזרת אוצר, ואמרו, גם אם אתה תשים את החבילות האלה, לשם סוכה, הסוכה גם כן תהיה פסולה מדרבנן. למה? גזירת אוצר. כדי שאנשים אחרים לא יבואו, כשהם שמו את החבילות האלה שלא לשם שכח, לשבת בסוכה כזו. זה דבר רגיל שאנשים שמים את החבילות ככה על הגג כדי לייבש אותם. שלא יבואו לזה, חכמים גזרו משום גזירת תוצר, שיהיה אסור לסכך בחבילות עצים, קש, בזרדים. ככה אומר רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן. אז אם כן, בגלל שהתורה אמרה תעשה ולא מן העשוי, גזרו חכמים גזירת תוצר, ואמרו לא לסכך בחבילות עצים. אז מדעה במשנה שלנו שחכמים אסור לסכך בחבילות, זה משום גזירת תוצר, כדי שלא יבואו להיכשל ולשבת בסוכה, שהחבילות האלה לא שמו אותם לשם סוכה, ואז יהיה תעשה ולא מן העשוי. אז הדין של החוטאת בגדיש, הטעם שהוא אינו סוכה, משום תעשה ולא מן העשוי, שזה אסור מהתורה. כי הרי כששמו את הרמה של התבועה, לא שמו את התבועה לשם סוכה. אחרי זה כשבאת וחיטטת וחפרת שם ברמה, ועשית על עצמך מין מערה כזאת, בגובה 10 טפחים, 7 על 7 טפחים אורך ורוחב, הסכך נעשה מאליו, זה עשוי. התורה אמרה, תעשה ולא מן העשוי. שואלת הגמרא ורבי יעקב, מה, הוא לא מכיר את הברייתא הזאת? הוא לא מכיר את האמרה הזאת? של רבי חייא בר אבא, שרבי יוחנן אמר מפורש, הטעם של המשנה שלנו זה משום גזירת תוצר, אז אתה מבין לבד שהחוטאת בגדיש זה משום תעשה ולא מן העשוי? אומרת הגמרא, לא, לא שמע מזה. אך דרבי חייא בר אבא לא שמיע לי, הוא לא שמע באמת את האמרה הזאת שרבי חייא בר אבא אמר בשם רבי יוחנן, שהטעם של המשנה שלנו זה משום תעשה ולא מן העשוי. שואלת הגמרא, מה רב אשי? הרי בעצם, כמו שביארנו, אפשר להעמיד גם את הטעם של גזירת תוצר, וגם תעשה ולא מן העשוי, גם על אדם שמסכך בחבילות, וגם על החוטאת בגדיש. עתו, וכי הדין של חבילי קש וחבילי עצים, זה שאסור לסכך בהם, רק משום גזרת אוצר מדרבנן איקה, משום תעשה ולא מן העשוי לקה, וכי לא יכול להיות כאן בגלל איסור של תעשה ולא מן העשוי, הרי אם הוא שם את החבילות האלה, לא לשם סכך, אלא לייבש אותם, ועכשיו בסוכות הוא יבוא לשבת מתחת הסכך הזה, הרי בעצם הוא יושב בסוכה שלא אסרו אותה, אלא נעשתה מאליה, כי הרי בהתחלה, כשעשו אותה, לא עשו אותה לשם סוכה, ועכשיו היא נעשית מעליה, אם אתה מייעד אותה לשם סוכה, והתורה אמרה, תעשה ולא מן העשוי. וכן גם בדין שהחוטאת בגדיש. מה, רק משום תעשה ולא מן העשוי, איקה? איך היא חייב להיות שמדובר פה, שהוא לא מנענע את הסכך מלמעלה באותו גדיש, ולכן יש פה תעשה ולא מן העשוי, כי הרמה נעשתה מעליה? זאת אומרת, כשעשו אותה, לא עשו אותה לשם סוכה, ועכשיו כשאתה עושה אותה לשם סוכה, זה בעצם מאליו נעשה לשם סכך, ומשום גזירת תוצר לקה, וכי אין פה אפשרות לומר שהוא נהנה את הסכך העומרים מלמעלה, אחרי שהוא חפר את החפירה, חטאת בגדיש, נהנה מלמעלה את התבועה, ובכל זאת חכמים עושרים את זה, כדי שלא יבואו לשבת בסוכה כזאת, שלא נהנו את הגדיש מלמעלה, את העומרים מלמעלה. הרי שתי הטעמים שייכים בשתי המשניות, למה קבעת טעם אחד במשנה הזאת ואת הטעם השנייה במשנה הזאת? רבי יוחנן אמר לך, הוא יכול לתרץ, אתה צודק. באמת, יכול להיות מקרה שאדם מסכך בחבילות של ענפים, שזה יהיה סוכה פסולה מהתורה, משום תעשה ולא מן העשוי, וגם משום גזירת תוצר שזה אסור מדרבנן. ויכול גם להיות לגבי החוטאת בגדיש, שזה יהיה פסול מהתורה, ויכול להיות גם רק משום גזירת תוצר מדרבנן. מה הסיבה שכאן במשנה שלנו, הוא אומר שזה רק מדרבנן, זה רק משום גזירת תוצר. הוא מדייק את זה בלשון של המשנה. אחד הקטני, חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדין, אין מסכחים בהם. לכתחילה הוא דאין מסכחים בהם. בעצם המשנה אומרת, אל תסכך בחבילות של העצים. אבל אם כן סיכחת, אבל שמת את זה לשם סכך, בדיעבד הסוכה כשרה, כי מעיקר דין תורה זה כשר סוכה. הקשרה סוכה כזאת, אנחנו חוששים אם אנחנו נתן לך לסכך מחבילות, אז יבוא בן אדם אחר ששם את החבילות על גבי הסוכה שלא לשם סכך, והוא ילך יישב במחסן שלו ויגיד לי, אני יושב פה בתוך סוכה, והוא לא יבין שצריכים לשים את הסכך לשם סוכה. אם כן, על הלשון הזאת של המשנה אין מסכחים בהם, זה לבד משמע לכתחילה עוד אין מסכחים משום גזירת תוצר. אבל המדאורייתא, אתה שואל אותי, אם האדם כן סיכך ככה, אם הוא יצא ידי חובה מדאורייתא, שפיר דמי, מעיקר דין תורה היה מותר לסכך בצורה כזאת. והתם במשנה של החוטאת בגדיש, איך מדויק שזה פסול מהתורה, כי מדובר פה שהוא לא נהנה את הסכך מלמעלה, דקטני אינה סוכה, אפילו בדיעבד אינה סוכה, ומדאורה איתה נמי אינה סוכה. כתוב פה שזה לא סוכה בשום אופן, חייב להיות שמדובר פה שסיכחו בצורה כזאת שזה פסול מהתורה, כי זה עשוי. אתה חפרת בתוך הרמה, ומעצמו נהיה פה סכך. לא שמו את הסכך, הסכך נהיה מעצמו, זה עשוי, אז מהתורה זה פסול. זאת אומרת, אתה מדייק מלשון המשנה, האם היא פוסלת מדרבנן או מהתורה. הרי גם חבילות, גם חוטט, כל אחד מהם יכול להיות שזה אסור רק מדרבנן, וזה יכול להיות שזה פסול מהתורה. תלוי איזה מקרה מדובר פה. אם מדובר לגבי חבילות, שבן אדם שם את החבילות בשביל לייבש אותם, ועכשיו הוא בא לשבת שם בסוכה, אז זה עשוי, זה לא תעשה. זה פסול מהתורה. ואם הוא שם את החבילות לשם שכח, לשם סוכות, לשם צל, אז מהתורה זה מותר, רק מדרבנן, משום גזירת תוצר זה עשו. וכן לעניין החוטט בגדיש. אם הוא רק חפר, ואז מעצמו נהיה פה שכח, ברגע שנהיה מערה, אז יש גג למערה, אז הגג הוא במקרה שכח, אבל כששמו את האומרים למעלה, זה לא היה לשם סיכוך, אז זה פסול מהתורה. ואם מדובר שהוא מנענע את השכח הזה, בשביל שזה כן יהיה לשם סיכוך, אז זה רק מדרבנן אסור, משום גזירת תוצר. מאיפה אני יודע שהמשנה פה, לעניין חבילות, מדברת שזה רק אסור מדרבנן? כי כתוב, אין מסכחים בהם, לכתחילה לא. אבל בדיעבד מהתורה, זה כן נקרא שכח. ולמה אני יודע שלעניין החוטט בגדיש, דווקא מדובר במקרה, שהוא באמת לא נענע את השכח מלמעלה, כי כתוב, אינה סוכה, שאפילו מהתורה זה לא סוכה, זה עשוי וזה לא תעשה. עכשיו הגמרא עוברת לגבי דין אחר. כחיצים ביד גיבור. במלחמות, בזמנים עבר, הוא היו יוצאים עם חיצים. איך היו עושים החיצים האלה? היו מרכיבים אותם משני חלקים. יש את העץ, ויש את החץ עצמו שהוא היה ממתכת. איך מרכיבים את המתכת בעץ, את החץ במקל, במתה? היה שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שהחץ, הצד שהוא אמור להתחבר עם הקנה, עם המקל, אז בחץ עצמו של המתכת הייתה בליטה, שהיו מרכיבים אותה בתוך שקע מיוחד שהיה בעץ. וככה זה היה מתחבר. והיו מקרים הפוכים, שבעץ עצמו הייתה בליטה, והיו תוכבים אותו בתוך שקע שהיה במתכת, בחץ. בליטה נקרא זכרים. שקע נקרא נקבות. אז על זה אמר רב יהודה, אמר בשם רב. שיקחה בחיצים, בקנה של החיצים. אז אם זה זכרים, שיש את הבליטה שאמורים לדחוב אותו בשקע שבחץ, במתכת, אם כן, מה מדובר פה? חתיכות עצים, שאין להם איזושהי שקיעה מסוימת, במילים אחרות, בית קיבול. אין להם בית קיבול, יש כלל שכדי שעץ יחשב כלי, צריך שיהיה בו מקום לקבל, שיהיה בו איזשהו שקע מסוים, שיכול לקבל בו משקים וכדומה. עכשיו, אם המקל הזה שתוכבים בתוך החץ, אין בו שום שקיעה, אלא יש בו הטבליטה שתוכבים בתוך החץ, אז הוא לא מקבל תומה, כי אין לו בית קיבול, אז אפשר לסכך בו. אבל בנקבות, אם הדרך לדחוב את החץ, שבחץ יש טבליטה, ותוכבים את הבליטה הזאת בתוך שקע שיש בידית בעץ, זאת אומרת שהידית יש בשקע בנקבות, אז מכיוון שיש בו מקום לקבל, השקע הזה אפשר להכניס בו דברים, זה בית קיבול, אז אם כן הידית הזאת היא מקבלת טומאה, והיא פסולה, כלי עץ שיש בו בית קיבול מקבל טומאה. שואלת הגמרא, זה הרי פשוט הדין הזה. זה שאדם מסכך בקנה, במקל, שתוכבים בו את החץ, שהמקל עצמו יש בו בליטה ואין בו שום שקיעה, אין בו שום בית קיבול, זכרים, כשרה, פשיטה, אין לו בית קיבול, אז בוודאי שהוא לא מקבל טומאה, רק כאשר לסכך בו, זה חתיכת עץ, כמו כל מקל. פשוט שאפשר לסכך בו, מה החידוש? תרץ את הגמרא, החידוש הוא, כי יש מקרים מסוימים שהמקל הזה יש בו כן שקיעה, ותוחבים את החץ, בחץ יש, בשפיץ יש בליטה, ותוחבים אותו בתוך העץ, בתוך המקל. המקל עצמו, הוא יש בו שקיעה במקרים מסוימים, ויבואו להכשיר גם מקל שהוא שוקע במקום שמחברים בו ומחברים בו את החץ. וזה הרי פסול, כי יש בו בית קיבול, אי אפשר לסכך בו כי הוא מקבל תומה. ואם תתיר לסכך במקלות שיש בהם בליטה שתוחבים בתוך החץ, בתוך שקיעה שבחץ, יבואו גם כן לסכך במקלות כאלה, בקרשים כאלה שיש בהם שקיעה שהחץ עצמו תוחבים בהם. ובגלל שבעץ יש שקיעה, יש לו בית קיבול, הוא מקבל תומה והוא פסול. אז אולי נגזור סחרים מתו נקבות, כדי שלא יבואו לסכך במקלות נקבות. נאסור שגם כן לא יסכחו במקלות סחרים, כמה שמלן שלא גוזרים את הגזרה הזאת. גם הדין הזה השני, שהמסכך בבית יד, במקלות שתוחבים בחיצים, במתכת, בשפיץ של המתכת, של החץ, בנקבות, זה שפסולה שאי אפשר לסכך בצורה כזאת, זה פשיטה. כי הרי יש בזה בית קיבול, זה מקבל תומה. תרץ את הגמרא, זה לא כזה פשוט, כי מה עוד התאמה, בלי שהחידוש של, שהיינו אומרים, שאנחנו אומרים, שזה פסול, הייתי אומר, אולי זה לא נקרא בית קיבול, למה? כי הרי עשו למלאות, הרי לא אמורים להשאיר את החתיכת עץ, את המקל הזה, ככה עם הבית קיבול, אמורים לדחוף בבית קיבול הזה, את הבליטה שבשפיץ שבחץ מהמתכת, וזה אמור להתמלא, להימלאות, זאת אומרת, המבנה האמיתי של אותו חץ, זה שיש כאן מקל, שבראשו יש שפיץ ממתכת של חץ. זה אמור להיות ביחד. אז נכון שכרגע העץ יש בה בית קיבול, יש בה את החור, שאמורים לדחוף בתוכו את המתכת, את השפיץ של המתכת. אבל את הצד, כן, את החלק של המתכת שיש בה מצד אחד שפיץ, ומצד שני יש לו בליטה שתוכבים בתוך אותו חור. אבל, הרי בסופו של דבר, החתיכת עץ, המקל הזה, אמור להימלא עם החץ. אז אולי זה לא נחשב בית קיבול. כי בית קיבול עשו למלות, לא שמי קיבול אולי, גם השמלן רב יהודה בשם רב, שגם אם הוא עשו למלות הבית קיבול הזה, בכל זאת כרגע, כשהוא, מכיוון שהוא יש בו שקע, וגם אם אתה עתיד למלא אותו, וגם אם מילית אותו, אבל אתה לא חייב להיות אתה תשאיר את השפיץ של המתכת, את החלק של המתכת שיש בו שפיץ, לא בטוח שאתה תשאיר אותו בתוך המקל הזה, יכול להיות שאתה תפרק אותו. מכיוון שכך, יכול להיות שזה יום אחד גם כן, לא יישאר, השפיץ של החץ בתוך המקל של החץ, כיוון שככה זה לא נקרא שזה בלי בית קיבול, אלא זה נקרא שיש בו כן בית קיבול, והוא פסול לסיכוך. דין נוסף לעניין סכך. פשטן, הוא גודל כצמח, מאבדים אותו בכמה שלבי עיבוד, והוא הופך להיות חוט של תפירה, עושים ממנו בגדים. אז כל זמן שהוא צומח, בוודאי אפשר לסכך בו. ברגע שהוא הופך להיות חוט שאפשר לתפור בו, כיוון שהוא מקבל תומה, תומת נגעים, אז כבר אי אפשר לסכך בו יותר. על זה אמר רבא בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן. דין ראשון, סיכה באניצי פשטן, חבילת פשטן שהיא כבר מוכנה לחוט, מוכנה לתפירה. זה עבר את כל השלבים, גם שרו את הפשטן הטבעי במים, אחר כך מכתשת, לקחו מכתשת וקדשו אותו, כמו מין פטיש כזה שדפקו על הפשטן הזה אחרי שהרטיבו אותו, גם ניפצו אותו במסרק, סירקו אותו אחרי שהוא היה שרוי וקטוש, וגם שמו אותו בתנור בשביל ללבן אותו. עכשיו כרגע הוא כבר ממש מוכן לתפירה, אז אם כן פסולה, כי בשלב הזה כבר היא יכולה לקבל תומת נגעי בגדים, נגע צרה. דבר שמקבל תומה, אי אפשר לסכך בו. עכשיו, אם הוא מסכך בפשטן ככה כמו שהוא מהשדה, כמו שקצרו אותו מהשדה, זה נקרא בעוצני פשטן, אז קשרה, כי זה עדיין כמו עץ, גדולי קרקע שלא מקבלים תומה, קשרים לסכך בהם. ואם זה בשלב ביניים, זה באמצע העיבוד שלו, והוא שני פשטן, איני יודע מה הוא, האם זה קשר או שזה פסול. עכשיו, מה זה השלב? באיזה שלב של העיבוד הוא מוגדר כהוא שני פשטן? הוא שני פשטן, איני יודע. הספק שלי, מתי, באיזה שלב בעיבוד, הוא יוצא מכלל וצני פשטן, שזה סתם חבילות פשטן ישירות מהשדה, והוא מגיע לכלל של ושני פשטן, שזה אמצע העיבוד. באיזה שלב בעיבוד הוא נקרא באמצע העיבוד? זה ברור שמדובר פה שאת השלב הראשון כבר עשו, ששרו אותו במים. עכשיו השאלה שלי, האם צריך להיות מדובר שכבר ממש קדשו אותו במכתשת, או אפילו אם לא קדשו אותו במכתשת? זו השאלה, האם מדובר פה שהוא עבר רק את התהליך הראשון של העיבוד, ששרו אותו במים, או שמדובר שכבר עשו פה שתי תהליכים של עיבוד, גם שרו אותו במים וגם קדשו אותו במכתשת, זה מה שהוא אומר. מה נפשך? הספק שלי זה באיזה אופן, באיזה שלב נקרא הפשטן בשם אושני. אי דייק ולא נפיץ אושני קרילי, אם כשכבר מדובר פה שגם שרו אותו במים וגם קדשו אותו במכתשת, רק אז הוא הופך מאוצני פשטן, שזה סתם חבילות, לאושני פשטן, שזה כבר באמצע העיבוד שלו. אבל אם זה רק שרוי במים, זה לא נקרא שבכלל התחיל את העיבוד. נפיץ, אבל תארי, אם זה רק שרו אותו במים ולא דייק, עדיין לא קדשו אותו במכתשת, זה לא נקרא שהתחילו את העיבוד, ועדיין הוא צני קרילי. זה עדיין נקרא כמו פשטן ישר מהשדה, שהוא נחשב עץ. עוד דילמה או שנאמר, תארי ולא דייק, נמי הוא שני קרילי. אולי נאמר שעצם זה שהוא שורה במים, זה כבר נקרא שזה התחיל את העיבוד, וזה כבר נקרא הוא שני. אז אם כן, אומר רבא ברבר חנה, זה ברור אצלי שהפשטן כשהוא ישר מהשדה, ודאי שאפשר לסכך בו. כשהוא סיים את התהליך העיבוד שלו, ודאי שאי אפשר לסכך בו. כשהוא באמצע תהליך העיבוד, אומר רבי יוחנן, שהוא מסתפק אם אפשר לסכך בו או לא. ואני אומר רבא ברבר חנה, מסתפק, באיזה שלב בתהליך העיבוד מסתפק רבי יוחנן? האם כשהוא גם שרו אותו במים וגם קדשו אותו במכתשת, אז מסתפק רבי יוחנן? אבל אם רק שרו אותו במים, לפי רבי יוחנן בוודאי שזה עדיין קשר לסיכוך, זה עדיין נקרא סתם עצים, או שלפי רבי יוחנן מסתפק, כבר כששרו את הפשטן במים, אולי זה כבר נקרא שזה התחיל את העיבוד. ועל זה אומר רבי ברחנה, אני בעצמי לא ברור לי מה דעתו של רבי יוחנן, עד כאן דף י"ב.